למפרט פמילי אופיס גאים להציג. כסף גדול, החלטות גדולות. ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. עם רועי למפרט.
ברוכים הבאים לכסף גדול, החלטות גדולות. הפודקאסט שמביא את ההחלטות השקטות שמעצבות את שוק ההון הרועש. בכל פרק אנחנו נכנסים לעולם של מנהלי ההשקעות הגדולים, שומעים מה מזיז את הכסף ואיך זה משפיע על כולנו. בסדרה הזו אנחנו יוצאים למסע, מתחילים ממה שהמוסדים עושים, מאיך הם זזים, מקבלים החלטות ומשם נצלול עם המומחים מהשטח שמסבירים מה זה אומר ואיך דברים זזים בפועל. והיום אנחנו עם אחד שמכיר את השטח בצורה מצוינת, רועי מאור, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקטרה נדל"ן. מה נשמע רועי?
בסדר גמור רועי, תודה.
אנחנו נבין את ההזדמנויות, אנחנו נבין את הסיכונים, אנחנו נבין איך גופים מוסדים נכנסים לעסקאות, בהובלה וגם ביחד עם אלקטרה. יהיה מאוד מאוד מעניין. רועי, לפני הכל, רועי, ולפני המספרים, לפני הניתוחים, קצת ספר לי עליך, איך הגעת בכלל לתחום הזה של השקעות, ואיך הגעת להשקעות בנדלן?
אז ככה, אני אגיד לך, קודם כל שהטעו אותי.
הטעו אותך.
אבל לפני כן, נלך קצת אחורה, אני בכלל עורך דין בהכשרתי, עבדתי במשרד עורכי דין, במשרד גולדפרב.
משרד קטן. מאוד,
כן, משרד קטן. ומהר מאוד הבנתי שאני לא רוצה להישאר בצד של נותן השירותים, זה שככה מלווה כל פעם עסקה כשהיא מגיעה אליו, ואז היא עוברת הלאה, אני רוצה להיות בכל האורך החיים של העסקה. ועברתי לאיזושהי חברת נדלן שבחברה פרטית, ניהלתי נכסים לאיזושהי משפחה מאוד עמידה, ואחר כך חיפשתי את הדבר הבא, והתחלתי להגיש קורות חיים לכל מיני חברות ציבוריות בתחום הנדלן, מאוד מאוד מעניין אותי עוד נקרא לזה מהבחרות שלי, מהנערות נדלן, ומאוד התחברתי באופן אישי. רוב החברות בכלל לא ענו לי, במקרה אלקטרה נדלן, כן, אלקטרה נדלן במקרה ככה הייתה איזושהי הזדמנות שנפתחה שם, והגעתי והיה לי חיבור טוב עם המנכ״ל והתקבלתי והתחלתי לעבוד. עכשיו למה אני אומר את אותי? כי אלקטרה נדלן בכלל הייתה, היא לא הייתה בהשקעות נדלן בארצות הברית, הייתה חברת נדלן מניב קלאסית כמו עמות נניח, החזיקה נדלן מניב בכל מיני מקומות על פני הגלובוס, ומתישהו ב-2015 עשינו טרנראונד והתחלנו להיכנס לעולמות המולטי פמילי בארצות הברית, נדלן למגורים, להשכרה, ועם השנים התחלנו גם להקים קרנות והתרחבנו לכל מיני תחומים, תחומי החוב למולטי פמילי, סינגל פמילי רנטל שזה בעצם בתים פרטיים להשכרה, ועוד כל מיני קרנות הזדמנותיות, שהקמנו כל פעם שבאמת קמה איזושהי הזדמנות יוצא דופן, כמו למשל בתקופת הקורונה, עם איזושהי רית מלונות שהקמנו, וגם באנגליה, פוסט ברקזיט ופוסט קוביד, עם הרבה מאוד הזדמנות שיש שם בעולמות המשרדים.
עוד לא הבנתי למה עבדו עליך.
עבדו עליי כי החברה הייתה חברה אחרת לחלוטין, והפכה להיות חברת פרייבט אקוויטי, כן, זאת הייתה חברה אחרת לחלוטין, אבל הכל לטובה, ודווקא מה שקרה, אני חושב שזה הדבר הכי טוב, המסלול הכי טוב שיכולתי רק לחלום עליו.
צמחת בעצם יחד עם החברה?
כן, 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 הגעתי, אתה יודע, הגעתי לחברה, אני בקושי ידעתי מה זה ריבית הפריים, והיום אני עשיתי מספר תפקידים בחברה, היום אני סמנכ"ל פיתוח עסקי, ובעצם עוסק גם בהקשרים מול המוסדיים, גם בניתוח השקעות חדשות, הזדמנויות השקעה, פלטפורמות חדשות.
אז אולי זו הזדמנות טובה לשאול אותך, כמו שאנחנו שואלים כל אורך אצלנו, אם לא היו מקבלים באלקטרה נדלן, לא היו מקבלים את הקורות חיים, לאיזה תחום אולי היית הולך היום? אתה יודע מה, אני אשאל אחרת, אם לא היית הולך לתחום הנדלן, לאיזה תחום היית הולך היום?
תראה, אני יכול להגיד לך ש... אני יכול להגיד לך מה, אם לא הייתי עוסק במה שאני עוסק, מה אולי הייתי עושה, ומה בטוח אני אעשה יום אחד, אולי נפתח מסעדה.
מה אתה אומר?
אני מאוד מאוד אוהב לבשל.
מה אתה אומר?
ואני חושב שאתה יודע, אחרי יום עבודה כזה מפרך, שאתה חוזר הביתה, ורוב האנשים רק רוצים לשכב על הספה, ושלא ידברו איתם, אני נכנס למטבח, אני מתחיל לבשל, וזה פשוט תרפיה בשבילי.
יאללה.
אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב להריח.
יש לך לקוח אחד כבר, אני מוכן בכיף, בשמחה להתארח אצלך.
יאללה, אתה מוזמן, מתי שתרצה.
בוא ניכנס, מפתיע, בוא ניכנס פנימה. ברעיונות הקודמים שלנו, כי זו סדרה, דיברנו על העניין המאוד מאוד מהותי שקוראים לו טראמפ בארצות הברית, ועל הרמת שינויים שנעשית נכון לעכשיו, מכסים וכן, היום יש יום הצרה, יום חירות מאוד מאוד גדול, כמו שטראמפ מגדיר את זה. אנחנו רוצים לדעת קצת מה קורה, לא רק בארצות הברית, לא ברמה הכללית בארצות הברית, אלא מה קורה ברמה הפרטנית בשוק הנדלן, חברה שמנהלת הרבה נדלן. כמה מנהלים היום דרך אגב?
היום נדלן מעל 10 מיליארד דולר בארצות הברית.
וואו, זה גדול, גדול מאוד. חברה שההתמחות שלה באמת בנדלן ובארצות הברית, איך אתם רואים מה שקורה עכשיו?
כן, אז קודם כל, כמו שאמרת, באמת נכון, טראמפ נכנס בינואר לבית הלבן בסערה גדולה, והתחיל מה שנקרא לממש את המצע הבחירות שלו, עם הרבה מאוד צווים נשיאותיים שהוא התחיל לחתום בקצב, אתה יודע, אני לא יודע מי עמד בקצב. בשלב הראשון זה התחיל ליצור ככה איזושהי טלטלה וחוסר ודאות בשווקים, רואים את זה גם בשוק ההון. אני חושב שבלונג רן המטרה שלו היא מטרה ראויה, בסוף הוא רוצה לחזק את הכלכלה האמריקאית, אני חושב עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה עם המכסים, כן, זה יכול להשפיע בכמה דרכים, אבל רק כדוגמה, הוא הטיל מכסים על סין, הטיל מכסים על קנדה, על מקסיקו, הרבה מאוד מהעץ לבנייה למשל מגיע מקנדה, אז הדבר הזה אוטומטית מתגלגל
לתחם
של אלו שקונים את הבתים, זה מהר מאוד קורה, הקבלנים ישר מתמחרים את זה ומגלגלים את זה על היזמים, שמגלגלים את זה בתורם על הקונים, מה שפחות בעולם שלנו צפוי לייצר לחץ דווקא על מגורים לסחירות. מחירי הבתים יעלו, פחות אנשים יוכלו להרשות לעצמם, ממילא גם היום הם לא יכולים להרשות לעצמם, ואם תרצה אפשר לצלול לזה יותר לעומק, אז זה רק ירחיק אותם מהיכולת לקנות בתים.
גם כוח עבודה, זהו, בדיוק.
זהו, עוד דבר, אם הוא עכשיו יממש את האיומים שלו וימשיך לגרש מהגרים, שבסוף בינינו, ברוב המדינות המערביות את כל העבודות היותר פשוטות ובין השאר בנייה עושים מאגרים, כן. ואם יהיו פחות מהם אז עוד פעם זה יעלה את מחירי הבתים, זה יעלה את באמת את המחירים לצרכן הסופי, אבל זה ישאיר עוד איזשהו כוח קנייה אצל האמריקאי, או יגדיל את כוח הקנייה שלהם, וזה דווקא אני חושב יעשה טוב לכלכלה. צריך בצד היותר חיובי גם לזכור שטראמפ הוא איש עסקים, הוא נדלניסט, כל הכסף שלו מושקע בנדלן, הוא בקדנציה הקודמת שלו הוריד את מס החברות בארצות הברית ל-21%, הוא הודיע כבר שהוא רוצה להוריד את זה גם עכשיו לעוד 15% אם אני לא טועה, שזה מדהים למשקיעים, כל הנושא של פחת על נדלן, פחת מואץ, שהוא הכיל בקדנציה הקודמת גם כן, מאוד הפך או גרם להשקעות בנדלן להיות יותר אטרקטיביות בארצות הברית, וראו את האפקט של זה בקדנציה הקודמת, אז יש למה לצפות.
אז אתה אומר בעצם שאנחנו מסתכלים על כמה אינדיקטורים, אנחנו מסתכלים על עליית חומרי הגלם, אנחנו מסתכלים בעצם על הנושא של ירידה בכמות התעסוקה בעצם בפועלים, אבל מצד שני,
יהיה מי שיבנה את הבתים, זה פשוט יעלה יותר כסף, וזה יחזק את הכלכלה המקומית.
ומה אנחנו רואים עוד? אנחנו רואים עוד מצב שבו רמת האינפלציה עולה, ועכשיו אנחנו כבר לא יודעים איך להתנהל מבחינת הריבית. מה זה הולך לעשות?
נכון, אז באמת הריבית, כאמור, אחרי שהגיעה לשיא של 23 שנה, עלתה 11 פעמים, ממרץ 20 ו... שלוש, נכון? כן.
סוף 22 כזה, אני חושב. כבר התחילה...
יכול להיות. אני לא טועה, מרץ 23 ילתה בפעם, או מרץ 22, אני כבר לא... לרגע שכחתי, אבל ילתה 11 פעם, בשנתיים האחרונות, היא ירדה מאז שלוש פעמים, וזה בעצם... בעצם הכניסה של טראמפ קצת גרמה לפד טיפה לשבת על הגדר, לראות, הוא החליט שלא להחליט בשלב זה, הוא רוצה לראות מה יוליד יום, לאן זה הולך, וכרגע באמת בהחלטה הקודמת שהייתה לפני בערך שבועיים החליטו לא להוריד את הריבית, אבל כן מדברים על עוד הורדה או שתיים במהלך השנה. כמובן שריבית גבוהה ונדלן זה דברים שלא הולכים יחד, הולכים אחד נגד השני יותר, נכון? עליות הריבית המאוד מאוד אגרסיביות שהיו בשנתיים האחרונות גרמו לירידת מחירים בשוק הנדלן. בסוף נדלן, בטח נדלן מניב, יש מונח שנקרא cap rate, שיעור היוון. שיעור היוון זה בעצם השיעור, נקרא לזה התשואה הלא ממונפת שמשקיע יראה על הכסף שלו אם הוא ישקיע בנכס מניב. אז כמובן שכשהריבית עולה ויש אלטרנטיבות אחרות יותר, נקרא להם פחות מסוכנות להשקעה, אז אנשים ירצו פרמיה עודפת, פרמיית סיכון עודפת על השקעה בנדלן. וזה גרם למחירי הנדלן בעצם לרדת, כי בסוף שכר הדירה לא עלה באותו קצב, אז מה שהנדלן...
מה זה לרדת? מה אנחנו מסכלים?
אנחנו רואים, עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי בסגמנט, תלוי באזורים, אבל אפשר לדבר על ירידות של 10-15% בחלק מהמקומות. זה מה שאנחנו רואים וחווים.
איפה אתם חושבים שזה נמצא היום? זאת אומרת, די כבר בזה או ש...
אז זהו, אז...
עוד פעם, כמובן, תלוי בזה, תלוי באזורים.
תמיד אוהב להגיד שנשבר לי הכדור בדולח בדרך לפה, אז...
ברור.
ואם הוא לא נשבר, אז לא הייתי מגיע לפה, כי הייתי, אתה יודע, הייתי עושה את ההשקעה הבא. אבל אני חושב שאנחנו, אתה יודע, אי אפשר אף פעם לדעת איפה התחתית ואי אפשר לתזמן את השוק, אבל אנחנו נמצאים היום בנקודה מאוד מאוד טובה, שיש הרבה מאוד הזדמנויות, בגלל אותה ריבית גבוהה שאומנם התחילה לרדת, אבל היא עדיין גבוהה. אז יש הזדמנויות בלא מעט סגמנטים בארצות הברית, ובפרט גם בתחום המגורים לסחירות, בתים פרטיים להשכרה, שזה... אתה יודע, לפני שנתיים קבלנים התחילו לבנות בטירוף, כי הכסף היה מאוד מאוד זול.
מאוד זול, כן.
הלוואות המימון היו זולות מאוד. היה הרבה כסף שהסתובב פה בשוק, כי אנחנו פוסט-קוביד, אתה יודע, אז הדפיסו איפשהו בארצות הברית טריליונים של דולרים. ועם זה שהריבית התחילה לטפס, הקונים פשוט נעלמו מהשוק. אז הקבלנים תקועים היום הרבה מאוד סחורה, שהם... צריכים להיפטר ממנה, וזה מייצר הזדמנויות למי שמגיע היום עם כסף. קרי, קרנות גדולות, גופים מוסדיים שיכולים להגיע במסות ולקבל גם הנחות, ועל זה אנחנו באמת רוכבים היום ומכוונים היום, כדי לקנות טוב. ואם מסתכלים רגע אופק קדימה, אז עוד פעם, אני לא יודע אם אנחנו בתחתית או לא, אבל בסוף כנראה שהריבית לא תישאר 4.5% שנים קדימה, היא כנראה מתישהו תתחיל לרדת. אני חושב שבסוף הדבר הכי משמעותי זה פערי ביקוש היצע, כמו בכל שוק. בארצות הברית, כמו בישראל, יש פער כרוני בין מספר התחלות הבנייה או בין מספר סיומי הבנייה לבין מספר משקי הבית. יש ממש פער של כמה מיליוני יחידות דיור שהיו צריכות להיבנות ולא נבנות, ולכן המחירים כל הזמן במגמת עלייה, בטח של הסחירות. והפער הזה רק הולך ויחריף, כי עכשיו אנחנו בירידה, אני חושב בשנה וחצי האחרונות, של בערך 50% או 60% בהתחלות הבנייה בארצות הברית, מה שיתורגם לפער גדול יותר בשנה, שנתיים הקרובות, בדיוק. אז אני חושב שיש למה לצפות, אנחנו נמצאים בהחלט בנקודה טובה לבצע השקעות בנדלן בארצות הברית.
בוא נדבר קצת, נדלן זה מילה ענקית, בסדר? אז בוא נחפש... אם אנחנו מסתכלים על סגמנטים שהם סגמנטים יותר מעניינים בתחום הנדלן, נכון, אתם באים מתחום הנדלן מגורים, הכל בסדר והכל טוב ויפה, אבל כשאני מסתכל על כלל הסקטורים שקיימים בתחום הנדלן, מה אנחנו חושבים שהיום הוא יכול להיות יותר מעניין?
תראה, אני קצת...
זה בסדר גם שאתה מדבר מפוזיציה.
כן, בדיוק, אני, אתה יודע, אני חושב להיות אובייקטיבי, אבל אני חושב, א', צריך תמיד... בטח אם אני משקיע פרטי, או אם אני איזשהו גוף מוסדי שמחפש השקעה שהיא יציבה, אז אני חושב שנדלן למגורים, ועוד פעם, יש גם בנדלן למגורים, יש גם פנטהאוס בשיפט אבניו או בבברלי הילס, אז נכון. אני לא הולך לקיצון הזה, וגם לא לאיזשהו, אתה יודע, פחון איפשהו באיזה שכונה מאוד מאוד קשה, לא יודע, בדטרויט. תוציא רגע את הקצוות, בסוף נדלן למגורים, בארצות הברית, למעמד הביניים, לאמריקאי הממוצע, זה סוג של safe haven, כי לא משנה כמעט מה קורה בכלכלה, אנשים צריכים מקום לגור, ואנשים תמיד יצטרכו מקום לגור, בטח ובטח כשיש פערים כאלה גדולים בין הביקוש וההיצע. זה כמעט הדבר האחרון שאדם מוותר עליו, כן, זה קורת גג בסיסית, ולכן בעולם הזה של מגורים להשכרה, אין כמעט הפתעות, זה תחום שהוא על גבול המשעמם, הוא כמעט בכל הסייקלים האחרונים שהיו, בין אם זה ב-dot-com bubble ב-2001 ו-2008, אפילו 2008, השורש של המשבר היה נדלן, עדיין מגורים לשכירות, היה יחסית מקום בטוח להיות בו, למה? כי כל העשרות מיליוני אמריקאים שהחזירו את הבתים שלהם לבנקים, לא הלכו לגור באוהל, הם הלכו לגור בשכירות. אז דווקא עולמות של מגורים בשכירות מאוד מאוד שגשגו באותה תקופה, וגם בקוביד, וגם גם היום. כן, צריך, אני חושב, תמיד לגוון עם תחומים שהם קצת יותר הזדמנותיים. אני אתן רק כדוגמה את הקורונה. אנחנו בקורונה, כמו כולם, ישבנו עם מסכות בסגרים, והשמיים היו סגורים, ולא יכולנו לצאת ולטייל, לא בארץ ובטח שלא בחול, וגם בתי המלון היו סגורים, והבנו שיש פה איזושהי הזדמנות שאולי לא תחזור, לרכוש בתי מלון. כי בסוף חפצי חיים אנחנו כולנו, ורוצים לצאת ולטייל.
כולם רוצים לחלוב מלפנון, כן.
והמלונות היו סגורים, וצריכנו לשים את ידינו על מלונות במחירים שבאמת, 50 סנט על הדולר, 70 סנט על הדולר, הנחות באמת יוצאות דופן, במלונות שהן ב-Gateway Cities, אתה יודע, במיין פינת מיין, בניו יורק סיטי, בבוסטון, בוושינגטון די סי, במיאמי, מקומות שהם הצנטרום של הצנטרום, מלונות היו סגורים, קנינו בהזדמנות מאוד מאוד טובה, ואני חושב שזה דבר שיוכיח את עצמו בעתיד, אז צריך תמיד לגוון את התיק, לשים את הכסף גם בתחום שהוא יחסית סולידי, כן, זה לא אגח, כן, זה בסוף נדלן, ויש בזה את הסיכונים שלו, ואנחנו כולנו אנשים מבוגרים שעושים השקעות, אבל באופן יחסי, ביחס לסיכון סיכוי שהסגמנט הזה מציע, התחום הזה מאוד מאוד סטייבל, מאוד יציב, וצריך גם לגוון וטיפה לטבל בדברים הזדמנותיים, יש גם את עולמות החוב שמעניינים עכשיו, חוב לנדלן, שיכול להיות מעניין עכשיו, כי יש הזדמנות גם לאור הריבית הגבוהה, לקבל תשואה עודפת, עם רמות סיכון נמוכות, כי אפשר לקבל את תשואה עודפת במינוף נמוך יותר.
כן.
כי כל הגופים והבנקים הקשיחו עמדות, אז זה גם איזשהו הזדמנות.
בדיוק דיברנו עם הפניקס שהיה הרעיון הראשון שלנו, באמת הם דיברו על זה שהם מחזקים בצורה מאוד מאוד משמעותית את עסקאות החוב שלהם, גם חוב ישיר וגם דרך מוצרים כאלה ואחרים. הם באמת חושבים שזאת הולכת להיות שנה מאוד מאוד חזקה מלחוב. חוב נדלן, זה חלק מהסטרטגיות החוב שקיימות כמובן.
כן.
אני רוצה לעבור קצת לאזורים. בסדר, אנחנו שומעים, דיברת על מיין, פינת מיין, על ניו יורק, אבל אנחנו שומעים דווקא על מעבר מהאזורים המזרחיים, מזרח ארצות הברית, למה שנקרא סאנבלט, אני אומר נכון?
סאנבלט, כן, רצועת השמש.
נכון, נכון. בוא תספר לנו, אם זה משהו שהוא משהו שהוא בכלל, זה משהו שקורה, או זה סתם איזה שיח, או שזה באמת תהליכים שהם תהליכים שמעניין לדבר עליהם?
לא, קודם כל, זה מעניין לדבר על זה, זה תהליך שקורה כבר כמה עשורים, ואני חושב שמאז הקורונה הוא התחזק, מה שנקרא, מתרחש ביתר סט. מעבר של מיליוני אמריקאים, אני מדבר אפילו על, לא על הגירה חיצונית, אלא על הגירה פנימית ברחבי ארצות הברית, ממדינות כמו ניו יורק שציינת, ערים גדולות, אתה יודע, כמו שיקגו, בוסטון, די-סי, לוס אנג'לס, למדינות שהן הרבה יותר, נקרא להן, ידידותיות בכל מיני מובנים, למשל פלורידה, טקסס,
למה הן ידידותיות? זה מעניין.
קרוליינה, דרום קרוליינה, מדינות הסאנבלט, אינו מדינות, א', מזג האוויר שם יותר נוח, זה כבר יותר נעים, אתה יודע, רוב השנה הטמפרטורה שם היא כמו בישראל, היא לא יותר מדי קיצונית, לכאן או לכאן, אז כבר יותר נחמד להיות שם, אבל אני חושב שזה איזשהו בונוס. הדבר המשמעותי ביותר זה אלו מדינות שה-cost of living וה-cost of doing business שם הוא משמעותית הרבה יותר נמוך מאשר המדינות צפוניות יותר שציינו, למשל, בטקסס ובפלורידה אין מס מדינה, אתה משלם רק מס פדרלי, וזה משמעותי, זה אומר שלבן אדם או לחברה, נשאר בממוצע עוד 6-8-9% כל חודש בכיס, וזה משמעותי, וזה גורם להרבה מאוד חברות Fortune 500, והרבה מאוד headquarters, והרבה מאוד מפעלים לפתוח מפעלים ומשרדים במדינות הללו, זה גורם לאנשים שכמובן עוברים לאיפה שיש מקומות תעסוקה, לא איפה שאין עבודה, לעבור למדינות האלו, ואז אנשים האלו גם צריכים מקום לגור, ולכן זה משרת את הביזנס שלנו. אני גם אגיד שאלו מדינות שמופיינות, הם באפיון שלהם מדינות יותר רפובליקניות, אז גם הרגולציה היא יותר פרו-ביזנס, ופחות לטובת, נקרא לו, לטובת הסוחר במקרה הזה. למשל, בניו יורק, קצת כמו בישראל, אם דייר שנמצא בדירה שלך הפסיק לשלם, אז אתה יכול לעבור 7 מדורי גיהנום עד שתצליח להוציא אותו מהנכס, בתי משפט, וזה חודשים ארוכים. בטקסס, אותו מקרה, אחרי 30 יום, דייר בחוץ, עם השריף, עם הדברים. רנט קונטרול, יש הרבה מאוד מדינות שהתחילו להציב מגבלות על היכולת של בעל הנכס להעלות את שכר הדירה. זה משמעותי, תחשוב שאתה קנית נכס עם איזשהו מודל עסקי מסוים של עליית שכר דירה שנתית מסוימת, ופתאום מישהו קוטם לך את המודל. בפלורידה, בטקסס, בצפון, דרום קרוליינה, זה מדינות שאפילו לא מדברים על זה. אז לכן המדינות האלה הן מאוד מאוד ידידותיות למשתמש, למי שעושה עסקים, ואנחנו רואים בעשור האחרון שיעור ההגירה לאותן מדינות הסאנבלט, הוא P4 מהממוצע בכל ארצות הברית, כנ"ל שיעור הגידול במשרות, אלו מדינות שההבטלה מאוד נמוכה, שיעור הגידול במשרות, הוא הרבה יותר גבוה, פי ארבע, מהממוצע בארצות הברית, ואני ממש לאחרונה קראתי איזשהו נתון של מודיז, שבעשור הקרוב, עשור קדימה, זה צפוי להיות פי 20 מהממוצע בארצות הברית, עכשיו אתה יודע, גם אם זה יהיה פי 5, אני לוקח את זה כל יום, אבל כן, אלו מדינות שמאוד מאוד אטרקטיביות, ולכן אנחנו נמצאים שם.
זאת אומרת, אם אני מסכם את החלק הראשון, אנחנו רואים לצורך העניין מצד אחד ריבית שעדיין לא יורדת כל כך מהר וגם מייצרת הזדמנויות, אנחנו רואים מצב שבו אנחנו נשקיע יותר באזורים שהם אזורים נוחים יותר למגורים, אנחנו רואים שהשוק שהוא שוק נדלן למגורים, גם בתים פרטיים וגם מה שנקרא הבניינים, המולטי פמילי, סליחה, הוא שוק שעדיין ממשיך להיות יציב. יש עוד דברים שאתה רוצה להוסיף על, על, על פחות או יותר על ה...
לא, נראה שסכמת את זה יפה.
לא, בסדר גמור.
בוא נתחלף.
אנחנו נעשה עכשיו איזה משחק קטן, בסדר?
אוקיי.
יש חשיבה בשוק שתחום הנדלן הוא תחום של כן ולא, זאת אומרת שחור או לבן, ובגלל זה רשמתי לעצמי פה 5 נושאים שעליהם אתה צריך להגיד נכון, לא נכון. בסדר? אנחנו נתחיל, נכון, לא נכון, תרצה לתת אחרי זה גם כמה מילים לכל החלטה, זה גם יהיה מצוין.
אמרתי לך שאני ברקע שלי עורך דין, אז אני כנראה אגיד לך כמה מילים לכל אחד.
זאת ועוד, זאת ועוד, כן.
כן, הערת שוליים.
טוב, שוק עם ירידת שווי מהירה, הוא בהכרח שוק עם הזדמנות.
לא, לא נכון.
אוקיי.
יכול להיות לך דוגמה, במולטי פמילי, דיברנו על קאפ רייטים ועליות ריבית, אז מולטי פמילי זה שוק מאוד משוכלל, רוב השוק נשלט על ידי גופים מוסדיים, ואני יכול להגיד לך באחריות, שאנחנו לא ראינו הרבה מאוד הזדמנויות בשוק הזה בשנה וחצי האחרונות, וחיפשנו מאוד מאוד טוב, כי זה שוק מוסדי, משוכלל, כיסים עמוקים, יש ירידות שווי על הנייר, נכון, כי הריבית עלתה, אז השווי ירד, אבל נכסים תזרימים, אנשים גרים, משלמים שכר דירה בזמן, תפוסות גבוהות, לכן, באמת, הזדמנויות בשוליים של השוליים.
מוסדים מעדיפים היום להשקיע באופן ישיר, ולא דרך קרנות.
אני חושב שלא נכון. אני חושב שעוד פעם, אני לא, אתה יודע, לא בא לייצג פה את המוסדים, אבל מעט שאני מכיר ושומע...
מזה שהם משקיעים גם דרככם.
משקיעים גם דרכנו, נכון. רוב המוסדים בישראל משקיעים גם דרכנו, משקיעים איתנו, יותר נכון. אנחנו שותפים לדרך כבר הרבה מאוד שנים, ומאוד מעריכים אותם. ואני חושב שבשנים האחרונות הם יותר ויותר מפנימים את זה שיש להם, אתה יודע, אינפלואו של כסף שהוא פשוט ongoing.
זה נקרא dry powder.
כן, יש להם dry powder שהם צריכים לעשות לו deployment, והם מחפשים גופים ראויים ללכת ולהשקיע איתם, ולעשות עסקאות ישירות, מה שנקרא deal by deal basis, שבעלות תועלת, אתה יודע, הרי עכשיו גוף מוסדי שמנתח עסקה, הוא מנתח קרן, עם מודל עסקי מסוים של, בוא נניח שזה אותו מודל עסקי של העסקה, כן? מולטי פמילי, תקנה נכס או תשקיע בקרן שעושה מולטי פמילי, בתשומות שלהם זה כמעט אותן תשומות, ולכן בעדיפות הם יעדיפו להשקיע לדעתי היום יותר בקרנות, מה שמאפשר להם לעשות דיפלוימנט יותר מהיר לכסף, ובהיקפים גדולים, וגם לשמור על הפיזור.
מעניין. תמחו חסר בפריפריה, כמעט תמיד גוזר אלפא. מה זה אומר? השקעתי באשדוד, השקעתי בחדרה, כמעט תמיד אני אגזור אלפא, כמובן שהמצב בחסר.
מה זה המצב בחסר?
שכאילו שיש ירידות.
כשעכשיו.
כן. בוא נשאל אחרת.
אני אגיד לך.
האם הייתי מעדיף להשקיע? באיזה מעגל יותר הייתי מעדיף להשקיע? כי כולנו שומעים נכון להיום שכולם משקיעים במעגלים השני, שני, שלישי.
נכון.
נכון. אוקיי.
תראה, אני אגיד לך משהו. דרך אגב, גם המעגל השני, שלישי, זה לא בהכרח אומר שהלוקיישן הוא לא טוב. נדלן, עם כל ה, אתה יודע, יספרו מה שיספרו, בסוף נדלן זה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. כן? זה החוק, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל מי שאמר את זה כנראה צדק. אז נדלן זה לוקיישן. ואתה יכול למצוא אולי הזדמנות טובה, אתה יודע, באיזשהו חור, שמבחינת קפרייט או עסקה או צועה פוטנציאלית, היא תהיה על הנייר מאוד מאוד טובה, אבל כמו שכבר אמרו טובים ורבים, האקסל יודע לספוג הכל. במציאות, אנשים רוצים לגור ליד אזורי תעסוקה, הם לא רוצים לנסוע יותר מדי זמן בפקקים בבוקר, הם רוצים בערב שיהיה להם איזה מקום לצאת לאיזה מסעדה נחמדה, או איזה מרכז קניות, הם רוצים חינוך טוב לילדים, רוצים בתי ספר עם מה שנקרא גרייד מאוד, מאוד גבוה, וזה נמצא בדרך כלל בסמיכות למרכזי הערים, ולכן אני חושב שהחוכמה זה לזהות את ההזדמנות בתוך האזורים שהם אזורים מרכזיים.
מעניין. שהמימון יקר.
אני שובר לך פה כל מיני פרדיגמות.
לגמרי.
אבל אתה יודע, יכול להיות שזה שיבוא אחריי, יסתור את הכל.
זה מעניין, זה מעניין. שהמימון יקר, עדיף לחכות עם ההשקעה.
גם לא בהכרח. עכשיו אנחנו...
נכון או לא נכון?
לא נכון. לא נכון. אני חושב ש... כמו ב... אם אני רגע מקביל את זה להשקעה בשוק ההון... אז אתה יודע, כשיש ירידות וזה, אז אנשים עכשיו יושבים על הגדר ומתבאסים להיכנס וזה, אבל בסוף מה עושה משקיע חכם? כשיש ירידות הוא אוסף סחורה. אז אתה יודע, גם עכשיו, כשהנדלן הוא שהיו ירידות, לא, מה שאלת אותי? כשהריבית יקרה, נכון?
כן.
אבל זה הולך ביחד, כי כשהריבית יקרה אז יש ירידות בנדלן. אז הריבית יקרה, היא יקרה כבר שנתיים, והנדלן נפגע, ואז מה? לא ננצל את ההזדמנות. נכון שהיום המימון עולה לנו הרבה יותר ממה שעלה לנו לפני שנתיים. ואני, אתה יודע, מתן לי גם רגע להעריך, כן, למרות שאני ממש רחוק מלהיות כלכלן, אני לא חושב שאנחנו נגיע אי פעם, לא אי פעם, אני מגזים, לא נגיע בשנים הקרובות לריבית אפסית או של 2.5% או 3% כמו שהייתה.
כמו שהיה בקורונה.
בקורונה או אחרי הקורונה. זה כנראה לא יקרה. אבל דווקא עכשיו יש הזדמנויות. אז קונים במימון שהוא יחסית יקר, אבל יש הרבה דרכים לעשות אותם עסקאות טובות. אם זה עסקאות במינוף יותר נמוך, אם זה רכישה של קאפים, רייט קאפים, אתה קונה בעצם הגנה על הריבית. אתה יכול לקחת הלוואת ברידג' נניח לשנתיים, שהיא אמנם יותר יקרה, אבל אם אתה פועל באסטרטגיה של value add, שאתה לוקח נכס שהוא בדיסטרס ואתה משביח אותו, אז בעוד שנתיים כשהנכס כבר יהיה מושבח ומיוצב, הוא כנראה יהיה שווה יותר, ואז תוכל לעשות מימון מחדש בריבית שהיא הרבה יותר אטרקטיבית. אז יש כל מיני אסטרטגיות, אני חושב שזה לא נכון. צריך לעשות עסקאות דווקא כשיקר.
ואחרון, מיתוס אחרון,
כן.
הערך האמיתי של מוסדי בעסקת נדלן זה שהוא פותח דלתות, לא רק מביא כסף.
אני חושב שכן, במידה מסוימת. אני יכול להגיד לך שדווקא, אתה יודע, בעבר, כשהיינו מקימים מה שנקרא First Time Fund, אז מוסדים שמעו, אמרו, תשמעו, יש לכם אחלה מודל, נשמע מאוד מעניין וזה, אבל זה First Time, אז תלכו קצת, תשתפשפו מה שנקרא, ותבואו אלינו בקרן הבא. אז לא פתחו לנו דלתות. אני חושב שכן, זה דרך בעצם להכניס כסף גדול, עם שמות שהם שמות שזה לא רק אתה יודע להגיד עכשיו מגדל השקיעו איתי או כלל או הראל או מנורה, זה גם לבוא ולהגיד שמחלקת האנליזה של מנורה שכנראה יש להם גישה להרבה מאוד שחקנים בעולם או כמעט לכל שחקן שהם רוצים להשקיע והחליטו בסוף להשקיע עם אלקטר אחרי בחינה מאוד מעמיקה שלוקחת חודשים ארוכים, אני חושב שיש בזה איזושהי חותמת איכות לפעילות שלנו, ובסוף זה גם נותן פיזור לאותו משקיע פרטי שנכנס לקרן, ונהנה בעצם מפיזור הרבה יותר גדול לכסף שלו, כי הקרן היא יותר גדולה, אז היא קונה יותר נכסים, וכל דולר שלו משקיע ביותר נכסים, ובפיזור גיאוגרפי רחב יותר.
תשמע, בהחלט שברת לי קצת מיתוסים, חייב להגיד, היה סופר מעניין. אני רוצה לחזור לחלק האחרון של האירוע, ואני רוצה קצת שתהפוך את הכובע, בסדר? כי בכל זאת, המטרה של הסדרה הזאת זה קצת להיכנס לראש של המוסדים, של איך הם חושבים,
כן.
ואתם כגוף שעובד המון עם מוסדים, בגיוסים שהם גיוסים מאוד גדולים, ואחד אחרי השני, אולי יש לכם איזשהו סוג, אולי יש לך איזשהו סוג של, של, של חשיבה, מה מעניין אותם? זאת אומרת, למה הם בסופו של דבר הולכים ועושים עסקאות יחד איתכם, ומקרן לקרן משקיעים שוב ושוב ושוב ושוב?
כן.
יכול לשאול לך גם מה הם מחפשים, מה הם למה הם פועלים בצורה הזו.
כן, אז קודם כל גופים מוסדיים אני חושב מחפשים בסוף איזושהי צורה נקרא לה מותאמת סיכון לכסף של העמיתים שלהם, של בעצם זה כספי הציבור לרוב שהם משקיעים ומנהלים. כמובן שהרבה מאוד מהכספים שלהם מושקעים גם בישראל, אבל במסגרת התאמת הסיכון סיכוי, הם גם מפזרים את הכסף, מפזרים אותו בעולם, בכל מיני מקומות על פני הגלובוס, ארצות הברית, בו הכלכלה הכי שקופה, הכי משוכללת, הכי גדולה בעולם, אז אם כבר לצאת מגבולות מה שנקרא הביצה שלנו, אז קודם כל לארצות הברית, ואז כשאנחנו כבר בארצות הברית, נדלן זה, אני חושב, החשוד המיידי, נדלן למגורים, זה החשוד האחד אחרי, כי זה, כמו שאמרתי קודם, זה בסוף קורת גג, זה דבר שהוא יחסית יציב, כמעט בכל איזשהו סייקל בכלכלה, אנשים עדיין צריכים מקום לגור, וזה מאוד מאוד יציב, ואני חושב שזה, זו אחת הסיבות למה הם בוחרים להשקיע בנדלן. עכשיו, למה הם מגדילים את החשיפה? אז אמרתי, יש להם אינפלו כמעט בלתי נגמר של כספים, הם צריכים לבצע השקעות, והם
יש שינוי אצלכם גם בסיגמנטציה? זאת אומרת, הם עושים אצלכם בעיקר נדלן מגורים?
כן.
וממשיכים לעשות נדלן למגורים?
כן, תראה, הלחם והחמה שלנו, ומה שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים, זה נדלן למגורים, להשכרה בארצות הברית, מולטי פמילי, סינגל פמילי, אנחנו עושים את זה מאוד מאוד טוב, והם מרוצים, ויש הרבה מאוד מוסדים שהתחילו איתנו כבר ב-2017, ובכל קרן ממשיכים להשקיע, והם אפילו מגדילים את הסכומי ההשקעה שלהם, כי הם מאמינים בנו, הם רואים שאנחנו עושים להם תשואות טובות, אנחנו, ואז הם פשוט ממחזרים את הכסף ומגדילים את ההשקעות שלהם.
הם נכנסים איתכם גם בעסקאות שהם עסקאות קו-אינבסט, או בעיקר בקרן עצמה?
זה קורה. אבל הרבה יותר, קרא לזה הפוך, הרבה פחות ממה שחושבים, או ממה שנוטים לחשוב, כמו שגם אמרתי קודם, מוסדי שעכשיו מנתח עסקת מולטי פמילי בודדת, או משקיע את הזמן עכשיו בנתח קרן, זה כמעט אותם תשומות, ולכן הם כמעט ולא ייכנסו לעסקה של כמה עשרות מיליוני דולרים, יעדיפו לשים את האנרגיות ואת התשומות על קרן.
אני רוצה לסכם, כי נגמר לנו הזמן ויש לנו עוד, פה זה תחום שהוא תחום ענק, אני אשמח אם תבוא לעוד פודקאסטים כאלה. מה אתה חושב שבכל זאת אנחנו מנהלים כסף ללקוחות פרטיים וללקוחות סמי מוסדיים, ממי שמקשיב לנו עכשיו, מה אתה רוצה שהוא ייקח לשנת 2025 ובכלל? לנושא של השקעה בנדלן?
אז אני חושב, וגם הזכרתי את זה קודם, שדווקא היום, כשהכל נראה ככה קודר, ויש איזושהי אולי עננה של חוסר ודאות, בין אם זה טראמפ, ובטח מה שקורה פה בישראל, והריבית עדיין גבוהה, ונדלן יורד, או אנחנו חושבים שהוא ימשיך לרדת, דווקא עכשיו, וזה נכון לנדלן, וזה נכון אני חושב להרבה מאוד סגמנטים אחרים, צריך לפתוח את העיניים ולחפש את הזדמנויות ההשקעה, כי בסוף זה הכל סייקלים, זה הכל סייקלים, ואתה יודע, זה גלגל וצריך פשוט להיות עליו, ובטח עכשיו כשהוא קצת בירידה או קצת למטה, צריך להיכנס, לעלות על הגלגל ולעלות ביחד איתו, ואני חושב שנדלן למגורים, להשכרה בארצות הברית, זה תחום שהמשבר הזה דווקא עושה לו טוב, כי המשבר הזה הוא איזושהי הוכחה, לאיתנות שלו. בסוף, תראה, יש משבר בארצות הברית, מה זה משבר? הריבית היא מאוד מאוד גדולה, גבוהה. ויש סוג של משבר בכלכלה. ועדיין, real estate להשכרה, מתנהג בצורה מאוד מאוד יציבה, אנשים ממשיכים לגור, אנשים ממשיכים לשלם, התפוסות הן מאוד מאוד גבוהות, שכר הדירה ממשיך לטפס. אז איזושהי הוכחה לזה, שגם בתקופות סוערות, התחום הזה הוא יציב, אז אני חושב ששווה לשקול אותו, כמובן לא מציע פה שום דבר לאף אחד, אבל אני חושב שכאמירה כללית, זה תחום ששווה לשים אליו עין, וזהו.
רואי מאור, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקטרה נדל"ן, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הזמן, היה לי מאוד מאוד מעניין, אנחנו נשמח גם להזמין אותך בעתיד, ולכם, שוב, זה חלק מסדרה שלנו, מאזינים, אם אתם רוצים לשמוח, פודקאסטים נוספים שהקלטנו שהם סופר סופר מעניינים, אני שולח אתכם כמובן לאתר שלנו ולכל פלטפורמה שבה אתם רוצים לשמוע את זה. אני מאחל לכולנו ימים שקטים, שכולם יחזרו לאן שהם צריכים לחזור, וחג שמח. אמן אמן ואמן.
חג שמח, תודה רבה.